למנהג אשכנז מתחילים לומר סליחות מוצאי שבת. בלבוש תף קוף בבית בתחילת ריחות ראש השנה כתוב שתקנת סליחות הייתה כאין תפילה. לא, זו תפילה בפני עצמה, כמו תפילת מנחה. אומרים אשרי חצי קדיש, התפילה עצמה אחרי התחנון, וקדיש תתקבל. כך נראה תפילת מנחה וכך נראה תפילת סליחות. וזה נתקן, כך הוא אומר, זה נתקן כתפילה, כתפילה נוספת, עוד תפילה. שונה מהסליחות שאנחנו מכירים, הסליחות לתעניות וכדומה. הסליחות ההן הן סליחות שהן מצורפות לתפילה הקבועה שלנו. מצרפים אל התפילה, מצרפים את הסליחות, והקדיש תתקבל שעל התפילה נאמר על תפילה עם הסליחות. דהיינו, מצרפים את זה לתחנונים שאומרים אחרי התפילה. אבל כאן נתחברה תפילה בפני עצמה. עם כל צורת תפילה, תפילה בפני עצמה. לכן מקדימים אשרי ואומרים חצי קדיש, ממש כמו תפילת מנחה. בתוך הדברים כתוב בלבוש שעיקרה של התפילה זה 13 עמידות. זה עיקרה של התפילה. דהיינו, התפילה אשרי, חצי קדיש, ואחר כך קצת דברי שבח שתקנו חכמים. זאת פרשה בפני עצמה. כדרך שתפילת 18 גם היא פותחת בדברי שבח, אז התפילה עצמה, זאת היא התפילה של הסליחות, אז היא פותחת בדברי שבח, ואחר כך אומרים את התפילות, אבל התפילה עצמה היא התפילה, מה שמקביל לבקשת הצרכים של 18, של מלך. אז התפילה עצמה היא אמירת 13 מידות, זאת התפילה בעצמה. לא כמו ש... אפשר היה להעלות על הדעת שהתפילה עצמה היה יותר מסתבר אולי. הרי מדובר פה על סליחות, סליחות. וכשהתפילה היא סליחות, אז כנראה עיקר התפילה צריך היה להיות הווידויים. אבל לא, הווידויים זה לא עיקר התפילה. הווידויים הם מעין, כי הם כבר שייכים לתחתונים שאחרי התפילה. כדרך שאחרי תפילת 18, אז כאן, כן, כולם שווים במנהג הזה, שעוברים תחנונים, ואחר כך גם נפילת אפיים. אבל כל אלה הם תחנונים שלפני נפילת אפיים. אבל התפילה בעצמה, עצם התפילה, התפילה עצמה, התפילה עצמה היא רק אותם 13 מידות שאותם עוברים. אז נמצא, זאת אומרת, זה מה שתקנו לנו חכמים. את זה תקנו לנו חכמים, זאת התפילה שחכמים תקנו לנו, תפילה בפני עצמה, והתפילה הזאת היא תפילת סליחות, תפילה בפני עצמה, תפילת סליחות, ועניינה של התפילה, אז סביב מה היא סובבת? אז היא סובבת סביב אמירת 13 מידות, עצם אמירת 13 מידות, זאת התפילה. אנחנו, ההבדל בין נוסח אשכנז ונוסח ספרד הוא רק מתי מתחילים לומר, אבל צורת התפילה היא זהה בשניהם. עקרוני, צורת התפילה זה המשנה. אומרים אשרי, גם בנוסח ספרד, גם בנוסח אשכנז, אומרים אשרי, אומרים חצי קדיש, אומרים כמה דברי שבח, מאוד דומים, מאוד דומים, חלקים גדולים הם זהים ממש, מאוד דומים. את אותם פסוקי שבח שאומרים עד ל... עד ל... ויעבור הראשון, עד ל-13 מידות שאומרים בתחילה. ואחר כך נפילת אפיים וקדיש תתקבל. ככה זה המנהג בכל תפוצות ישראל. אני רוצה קצת להבין, לנסות להבין את הדברים, לנסות להבין מה תקנו לנו פה, מה עניינם של התפילות האלה. זה לא, לא מדבר פה בסתם תפילות כדי להיזכר. זאת תקנת תפילה, זאת תפילה. זאת אומרת שבימים האלה, באותם ימים שאומרים סליחות, אז יש תפילה נוספת, עוד תפילה, עוד תפילה, תפילה לפני עצמה. זאת אומרת, האמת היא שזאת תפילה חמישית. כי כמו ש... ארבעת התפילות ביום זה כנגד האבות, ותיקון חצות הוא כנגד אבי. שלושת התפילות של היום, הידועות, הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב, שהם תיקנו את התפילות. הם תקנו, הם מתקני התפילות. ותפילת הלילה, תפילת תיקון חצות, זו תפילה שתיקן דוד המלך, וזו תפילה שנקראת על שמו. ואלה הם ארבעת רגלי המרכבה. וכאן תקנו תפילה נוספת. תפילה בפני עצמה, תפילה חדשה. תפילה חדשה. והתפילה הזאת היא תפילה באשמו ובבוקר, כך זה מעיקר הדין. זאת אומרת, האופן איך שנוהגים בישיבות הוא לא... הוא לא מתאים לעיקר הדין. התקנה כמו שהיא נתקנה. אין מקום לתפילה נוספת שלא באשמור את הבוקר. אין, פשוט אין מקום. אין, אי אפשר. ביום יש, בבוקר צריכים להתפלל תפילת הבוקר. הסליחות לא נכנסות לשם. ככה זה מעיקר הדין. רק מכיוון שאנחנו במקור לא אומרים סליחות, כן, אז... אז זה לא משנה. אני רוצה לנסות להבין קצת את הסוגיה, את הנושא, את העניין הזה, את ה... כל המערכת הזו. מתוך למנהגנו זה הפסוק הפותח. למנהג הספרדים אז זה אחד הפסוקים הפותחים, הוא לא ממש הראשון אבל הוא בין הראשונים, כמעט הראשון, אבל הוא בכל אופן הוא שייך לפסוקים הראשונים. הפסוק הפותח זה לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. זה פסוק שהוא חלק מתפילת דניאל, שהוא התפלל, התוודה, שהיה נדמה לו שעברו, שכבר עברו 70 שנה ולא נושן, עברו 70 שנה, וצריכה הייתה כבר להתקיים נבואת ירמיהו, והיא לא התקיימה. אז כתוב שהוא התפלל והתוודה, תפילה ארוכה, תפילה שכתובה בספר דניאל. בין היתר אמר שם דניאל, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. חוץ ממה שעצם העניין צריך פירוש, אבל הפסוק הזה נבחר כהפסוק שבו פותחים את כל המערכת הזאת, את כל סדר התפילה הזה, כל סדר התפילות המיוחד הזה, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. והדבר צריך ביאור, זה צריך ביאור, חוץ מהמשמעות הפשוטה של הפסוק עצמו, שגם היא צריכה ביאור. פסוק עצמו, משמעותו, מה עניינו של הפסוק הזה? אלו לא דברי גידול, אלו לא דברי גידול, אלו לא דברי שבח, לא דברי תפילה, וגם לא בפשוטם של דברים, בפשטות, לא יוצאים בזה ידי חובת וידוי. שמישהו יעמוד ויגיד, ריבונו של עולם, אני מתבייש בפניך, אני לא מספר שחטאתי, אני לא אומר שום דבר. עיקר מוסך הוידוי זה שאדם חייב לומר חטאתי. אבל כשאדם בא ואומר לבורא העולם, אני בוש בפניך, בושתי וגם נכלמתי. כשעזרא הסופר אומר, בושתי וגם נכלמתי להרים אלוקי פניי אליך. מדוע? כי עוונותינו עברו למעל הראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים. אז הוא מתוודא, ממש מתוודא. אבל כשאנחנו אומרים לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, וממשיכים ואומרים מה נתעונן, מה נאמר, מה נדבר ומה נצטדע, נחפשה דרכינו ונחקורה, כל הדברים האלה הם שייכים למה שנקרא אולי לימוד מוסר. אולי. אבל אין פה שום מרכיב של מה זה אומר. מה זה אומר? לא וידוי, לא שבח, לא הודעה. מה אמרנו? ואנחנו ממשיכים ואומרים, ככה מסיימים את הקטע הזה, עד שמתחילים בדברי שבח. לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. לא מזכירים חטא, לא מזכירים שחטאנו, לא מזכירים שעשינו משהו. אנחנו רק אומרים לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. זה הכל. זה הכל. וזאת האמירה שהיא פותחת את כל הסדר, את כל המערכת הזאת, את כל סדר התפילה המיוחד הזה. סדר תפילה בפני עצמו. אז מה שרצינו זה קצת להתבונן להתבונן בתפילה הזאת דרך הפסוק הזה. נכון, כתוב במרג, מה הוא אומר בסוף פרק כמה לברכות, העושה עבירה הוא מתבייש בה, מוכלים לו על כל עבירה. אדם שבוש בעבירותיו, אז מוכלים לו על כל עוונותיו. אבל קצת, מה שצריך עיון כאן, זה, כאן צריך עיון. מה העניינה של ההגדה הזאת? מה אומרים? וידוי צריך לומר, תפילה צריך לומר. העושה עבירה הוא מתבייש בה. חז"ל לא אמרו, לא לימדו אותנו שיש כאן איזה דין אמירה. לא צריך לומר שום דבר, צריך להתבייש. צריך להתבייש. מה עניינה של האמירה הזאת? מה זה אומר? מה זה אומר? הפסוק ויעבור השם על פניו, אז כתוב מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשץ בשליח ציבור והראה לו למשה רבינו סדר תפילה ואמר לו שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוכל להם. זאת הברית, ברית שהיא כרותה ל-13 מידות שאינן חוזרות ריקם. ברית כרותה, כתוב בגמרא, ל-13 מידות שאינן חוזרות ריקם. אז נכרתה ברית. ואנחנו אומרים את זה. אומרים. כן, הורית לנו לומר 13, והוראה היא תמיד הוראה על דבר מסוים. הוראה היא לא מה שנקרא הוראה. הורית לנו לומר 13. דהיינו, הראית. זה נקרא הוראה. הוראה זה נקרא להצביע על דבר מסוים ולהורות על דבר מסוים. הורית לנו לומר 13. איך? על ידי נתעטף כשליח ציבור והראה לו למשה רבינו סדר תפילה. הורית לנו לומר 13. זכור לנו היום ברית 13.
ככה אנחנו אומרים.
פסוק וחנותי את אשר החום וליחמתי את אשר הרחם, אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך וחנותי את אשר החום וליחמתי את אשר הרחם. אז אומרת עובדי הגמרא, וחנותי את אשר החום אף על פי שאינו הגון וליחמתי את אשר הרחם אף על פי שאינו כדאי, דהיינו גם למי שלא מגיע לו, לא מגיע לו בשום קריטריון, לא מגיע לו בכלל, אני נותן לו, וחנותי את אשר אחון, בפירוש המילה אחון, אחון זה חינם, אחון זה חינם, זה מפורש, אינו הגון, אינו כדאי, זאת אומרת, אותו אדם שזוכה לזה, לא הרוויח את זה, הוא לא זכה לזה, הדבר לא מגיע לו בכלל, אבל הוא מקבל את זה במתנת חינם. והדבר ידוע, הדבר ידוע, בלשון הראש, בראש השנה, בסוגיה הזאת, הסוגיה שדנה ב-13 המידות. אז הראש בתוך, בתוך דבריו, כשהוא שואל את הקושייה, מה עניינה של מידת ואמת ב-13 המידות? הרי כל י"ג המידות, מידות של ויתור הן, כך משהו. כל 13 המידות הן מידות של ויתור, ויתור. ידוע הרי שהגמרא אומרת, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אז כתוב בגמרא, כתוב בגמרא דברי כללה אפילו, חלילה לומר שהקדוש ברוך הוא ותרן. אז פירוש הדבר, הפירוש הוא אחד, וכך יש כמה המפרשים שאומרים, הפירוש הוא אחד, כביכול בורא העולם, ההנהגה הקבועה שהוא מתנהג בה, ההנהגה המסודרת, הקבועה, ההנהגה המסודרת הקבועה היא ההנהגה של משפט, כמו שנקרא, זאת לא ההנהגה של י"ג מידות, אין מתנות חינם, כל אחד זוכה במה שמגיע לו. אבל יש אפשרות, כביכול, להגיע לזה שתהיה הנהגה של ויתור, אבל ההנהגה של ויתור היא הנהגה בודדת. פעם פה, פעם פה. אבל זה אף פעם לא הופך להיות הנהגה קבועה. זה הפירוש. ויתור כן, ותרן לא. כמו שהגמרא אומרת, רובץ כן, רבצן לא. כי תראה חמור, שונאך, רובץ תחת מסעו. אומרת הגמרא, רובץ, כן, רבצן, דיינו שהוא, כך טבעו, כך מנהגו, הוא עושה את הדבר הזה תמיד. רבצן לא. רובץ ולא רבצן. ויתור ולא ותרן. הדבר הזה, סליחה, הדבר הזה לעולם, לעולם, להיכנס לאיזשהו תלם, לאיזשהו מהלך, המהלך הקבוע הוא לא זה, לא זה המהלך. מידה של ויתור, ויתור. עניינה, עניין המידה הזאת, ויתור. דהיינו לתת מתנת חינם. מתנת חינם היא תמיד. הדברים האלה כתובים בדברי הגר"א. אבל אנחנו יודעים, כל חינם, חינם, אז תמיד מתלווה למציאה. מציאת חן, מצאתי חן בעיניך. מצאתי חן בעיניך. מה הלשון אומרת מצאתי חן? משום שמציאה זה דבר שלא בא מתוך שום סיבה קודמת. זה דבר שבא ונופל, והוא בא ועסח הדעת, כמו שהגמרא אומרת. מציאה. מציאה היא אף פעם לא המשך של איזשהו דבר קודם. כל חינם פירוש שהדבר הזה לא... אין כאן שום המשך של שום דבר קודם. שום דבר קודם לא מחייב את הדבר הזה. זה לא בא מכוח איזשהו דבר שיקדים. לכן, כך אומר הגר"א, לכן משתמשים תמיד, לכן הלשון תמיד בכתוב, מצאתי חן, מוצא חן, כי מצאת חן בעיניי. וכל הפרשה הזאת, הפרשה הזאת כולה, כל כולה, הפרשה הזאת היא פרשה של חן. כל פרשת י' ג' מידות זאת פרשה של חן, כמו שכתוב. מצאת חן בעיניי וידעך בשם, אם מצאתי חן בעיניך, הרי נינה את דרכך. כי מצאת חן בעיניי. כל הפרשה כולה היא פרשה של חן. אמרנו, אני אומר תמיד, שהסיבה שבשני הנוסחאות, גם בקל מלך וגם בקל ערך הפיים, מכנים את משה רבינו בתואר ענב, כי הודעת לענב מקדם. יודעים, ברוב המקומות יודעים לקרוא לו בשמו. למה, מה נשתנה, מדוע קוראים לו פה דווקא בכינוי הזה, כי הודעת לענב מכם? זה כמו שכתוב בפסוק, ולענבים ייתן חן. הפרשה היא פרשה של חן. חן, לחן זוכה ענב. לענבים ייתן חן, כך כתוב בפסוק. כיוון שהפרשה הזאת היא פרשת חן, אז גודל מציאת החן של משה רבינו היא כי הודעת לענב מקדם, לענבים ייתן חן. נראה עוד מעט יותר. הדבר ידוע, זה הרי מפורש בכתוב, שכל המהלך של הכפרה וכל השחייה שזכים בלוחות השניים, זה היה מכוחם של אותם י"ג מידות הרחמים, אותם המידות שבהם נתגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. ומכוח המידות האלה שנתגלו, אז בורא העולם קיבל את תשובתנו, סלח לנו ונתן לנו את הלוחות השניים. ומכוחם של המידות האלה זכינו למה שנקרא יום חתונתו, זה מתן תורה, כמו שכתוב במשנה בסוף תענית. יום חתונתו זה מתן תורה. אומר על זה רש"י, זה יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות אחרונים. המידות האלה, 13 המידות האלה, הם המידות שעל ידם, דרכם, או בהם, מכוחם, זכינו ליום חתונתו. שוב, כאן אנחנו צריכים כבר הזכרנו את זה פה, כל חודש אלול כולו היה עדיין בפנים של זהב. היה כלשהו של ריצוי עצם זה שבורא העולם הניח למשה רבינו לעלות למרום
ולהתפלל, לבקש. אבל זה מה שמשה רבינו עשה בהר. ברן במסכת ראש השנה, שם בדף ט"ז, אומר הרן שבראש השנה התחיל הריצוי. תחילת הריצוי הייתה בראש השנה ונגמר ביום הכיפורים. זאת אומרת, אלה הם הימים, אלו הם הימים שבהם היה הריצוי בפועל, ושם כבר נתבטלה הזרע, שם כבר עברה הזרע. אבל בראש השנה התחיל הקדוש ברוך הוא להתרצות. גמר הריצוי, כך אומר הרב, גמר הריצוי היה ביום הכיפורים. הדבר משמע גם בדברי הרמב"ן בדרשה וגם בחומש, משמע כך בכל דברי רבותינו, גם בדברי מהר"ל משמע כך. הימים האלה, ראש השנה ויום הכיפורים, הם יחידה אחת. ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים הם יחידה אחת. זה הכל מהלך אחד. הדברים נפתחו. פתיחת הדברים, פתיחת הדברים הייתה בראש השנה. רמז לדבר, מה שאנחנו אומרים בתפילת שופרות, ובכל שופר עליהם הופעת. וכבר הזכרנו גם פה כמה פעמים שפירוש המילה הופעה זה תמיד גילוי ראשון של משהו, התחלה של גילוי של משהו. הופעה, תינוק שבוכה. אז לכן נקרא שמה פוע, שפועה את הבלד, דיינו את הקולות הראשונים, היא זאת שמפיקה ממנו את הקולות הראשונים. משפרת את הבלד, זה פועה שפועה אותו. כן נקמות השם, כן נקמות הופיע, עדיין לא ראינו נקמות. היו נקמות פרטיות מסוימות, אבל עדיין לא ראינו נקמה. נקמה גדולה, נקמה בכל מה שנעשה, שכביכול בורא העולם יופיע, כן, נקמות הופיע, אנחנו מתפללים. ההופעה הזאת נקראת הופעה שהיא תחילת הגילוי של הדבר. שחזר מסדרי התפילות תקנו לנו לומר בתפילת שופרות, בקולות תוברקים עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת. אז אנחנו לומדים מכאן שההופעה הייתה בשופר. השופר היה הדבר שהוא היה תחילת גילוי מתן תורה. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, השופר שמתחזק והולך, כאן נמצא התהליך של גילוי דברי התורה שנתגלו בהר סיני. זה ההופעה. הופיע, כתוב במתן תורה, הופיע מהר פרן ועד תמרי לראות קודש. זאת אומרת שכל שופר הוא תחילת ההופעה. זה עניינו של ראש השנה. גם לוחות שניים שניתנו ביום הכיפורים, ההופעה הייתה בראש השנה. לכן אנחנו תוקעים פה בשופר. וכל שופר עליהם הופעת, גם במתן תורה הראשון, באותו מתן תורה ראשון שלא נשתייר בידינו ממנו. אותו מתן תורה, אז גם הוא, ההופעה הייתה בקורסו. גם הלוחות השניים שניתנו לנו, וגם מתן תורה, התורה שמצויה בידינו, גם היא, ההופעה, תחילת ההתגלות, היא בראש השנה. ותחילת ההתגלות היא, בקול שופר עליהם הופעת. הדבר מתאים. בגמרא כתוב, כמן מצלינן העידנה, זה היום תחילת מעשר, הזיכרון ליום ראשון. אנחנו מתפללים, בתפילתנו שלנו, אנחנו אומרים בברכת, בתפילת זיכרונות. אנחנו אומרים בזיכרונות, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. זאת אומרת, כתוב בגמרא, כמן מצלינן העידנה, זה היום תחילת מעשיך. אומרת הגמרא, כמן כרבי אליעזר. דעת רבי אליעזר, דעת רבי אליעזר שבתשרי יפרא העולם, בתשרי נברא העולם, כלומר העולם נברא בכ"ה באלול, והיום השישי של מעשה בראשית היה באלף תשרי, והיינו בריאת האדם הייתה באלף תשרי. זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון. כך אנחנו מתפללים וכך נקבע לנו להלכה. פירוש, הרי זה ברור, תחילת מעשיך, תחילת מעשיך, זה תחילת גילוי תורתך. זה הרי ברור. כן. הרי כל, זה כל מעשיך כולם. כל מה שכביכול בורא העולם עשה, ברא, אז הוא הוציא לגילוי, הוציא לאור את ההסתכל באורי תעוברה. הוציא לאור את מה שמונח, את מה שתמון בתוך התורה. אז הדברים חייבים להקביל, זה חייב להיות כך. תחילת גילוי אותה תורה שנמצאת בידינו, זה נקרא בקור שופר עליהם הופעת. כאן אנחנו בראש השנה, יש לנו, זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. אנחנו תוקעים בשופר, שומעים קור שופר, ואנחנו שומעים פה את הבקור שופר עליהם הופעת. דהיינו אנחנו שומעים פה את ההתחלה החדשה, כן, של גילוי דברי תורה של השנה הזאת. ממילא אנחנו שומעים כאן את ההתחלה של כביכול תחילת מעשה. הקדוש ברוך הוא נתן מתנת חינם לכל, כן, זאת הייתה כאילו באותו זמן, אז זאת הייתה ההנהגה וזאת בלבד, לא הייתה שום הנהגה אחרת. זה בזמן בריאת העולם, בריאת העולם הייתה תמיד חינם, לא ייתכן אחרת כמובן. כל בריאה חדשה היא תמיד חינם. בריאת העולם הייתה ברור, הייתה חינם. בריאת העולם עצמה, דהיינו, תחילת מעשיך, חינם. חינם. את זה לא שייך, כשמדברים על תחילת מעשיך, אז כאן לא שייך להרוויח את זה מקודם, לא שייך. אין שום מקודם, יש כאן בריאה חדשה. והבריאה הזאת היא כולה חינם, כולה חינם. כיוון שאנחנו עסוקים בימים הנוראים דיינו באותם עשרת ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים, שאלו הם ימים שבהם כביכול בורא העולם עסוק בבריאת עולמו, בתחילת מעשיך, כמה יערו, כמה ייברעו, מי ייברא, מי לא ייברא, מי יישאר בבריאה, מי לא יישאר בבריאה, כל מיני אופנים, איך באיזו צורה, כמה יעברון וכמה ייברר. אבל כל מי שנידון בראש השנה, אז הוא נידון אך ורק לדבר הזה עצמו. הנושא, הנידון שנידונים בראש השנה, הנידון הוא תחילת מעשיך, כן, לאדם הזה, האדם הזה ראוי, זכאי, כן. לברוא אותו תחילת מעשיך או לא. כיוון שעל תחילת מעשיך אז הנושא הוא אך ורק חינם, אך ורק חינם. תחילת מעשיך היא לעולם חינם, אז אין אפשרות לדון את זה בכלל, אין שום אפשרות לדון. הנידון, הרי הנושא שעליו דנים זה נושא של כן חינם ולא חינם, אז מה שייך פה לדון? מה כאן הנידון? מה? אין כאן מקום לדין. חינם? אין מקום לדין, אין מקום לדין תורה, כן, במקום שהנתינה היא חינם. תחילת מעשיך היא לעולם חינם. איפה, באיזה מקום, באיזו נקודה נמצא הדין? הרי מה שהולכים להשפיע, הולכים כאן להשפיע חינם, חינם, הולכים להשפיע כאן דבר שנקרא בלשון התורה תחילת מעשיך. זה היום תחילת מעשיך. תחילת מעשיך, הכוונה היא שכביכול בורא העולם עסוק עכשיו עוד פעם בבריאת האדם. וכל שנה ושנה שמגיע אותו מועד, אותה עת שבה כביכול בורא העולם ברא את עולמו, אז כשהשנה מתחדשת אז הדבר חוזר על עצמו, וגם כעת כביכול בורא העולם בורא את העולם, אז עוסק בבריאת העולם. מה הדין? איזה דין יש פה? מה דנים בכלל? מה דנים? דנים אם לברוא או לא לברוא? כך היה מעשה שבא הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בחז"ל, שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, אז הוא נמלח בפמליה של מעלה ונעשו אותה פמליה של מעלה, אותם מלאכי השרת, נעשו כיתות כיתות. הללו אמרו יברא והללו אמרו אל יברא, הללו אמרו בשום פנים ואופן אי אפשר שיצור כזה יסתובב בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ועליו אמרו להפך, זה יצור ראוי, מן הראוי מאוד שהוא יסתובב בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אז כתוב על זה בחז"ל, כך אומרים במדרש, בבראשית, הם היו מתדיינים, הם היו מתדיינים, עד שבא ואמר להם, זה על הפסוק, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. תראו שהמילה נעשה, זה הכוונה שאנחנו נשתתף יחד בבריאתו. זאת אומרת שכביכול בורא העולם שיתף בפעולה הזאת, במעשה הזה, אז בורא העולם צירף את הפמה, אותה פמליה של מעל. על הפסוק הזה אומרים חז"ל, שבא הקדוש ברוך הוא ואמר להם, עד שאתם מתדיינים כבר נעשה אדם. זה פירוש המילה נעשה אדם. עד שאתם מתדיינים כבר נעשה אדם. זה משונה. משונה, מה איזה מין דבר? נמלכים, אלה אומרים כן, אלה אומרים לא, ואחר כך באים כי עוקפים אותם. איפה כמה להגיד כי ישר השם צורי ולא אבלת בו? איך הדבר הזה מתפרש? להגיד הרי גם זאת מצווה. אין אפשרות להבין את הדברים כאילו חלילה, כמו שהדברים נראים כפשוטם, זה דבר הבל. מה שכתוב פה זה שזאת צורת האדם, זאת מציאותו. האדם נושא בתוכו את הצד של כן יברא ואת הצד של לא יברא בשיקום. ההכרעה, אותה הכרעה שכן יברא, את ההכרעה הזאת הוא מקבל כביכול מבורא העולם בעצמו. דהיינו, המערכת שהאדם נתון בה, אותה מערכת שהאדם נתון בה, זאת מערכת שהיא מושכת בשווה לשני הצדדים, לצד של כן יברא ולצד של אל יברא. הללו אומרים כך והללו אומרים כך, והדבר הוא בשיקול, הדבר מעוין, הדבר הוא בשיקול, בשיקול ממש. זה לא הוכרע מהבחינה הזאת, זה לא הוכרע. אבל אותו חלק אלוקה ממעל שיש באדם, שם נמצאת ההכרעה, שם נמצאת ההכרעה, וזה זאת צורת האדם בעצם. כך נראה האדם. האדם נראה מתוך המסע ומתן, מתוך חוסר ההכרעה שיש באדם, מתוך זה נברא האדם. זאת אומרת, בריאת האדם היא בריאה של יצור כזה שאין הכרעה מלכתחילה שהוא כן יברא או שהוא לא יברא. ההכרעה נמצאת כביכול, הוא קיבל את אותה הכרעה, הוא קיבל ממקום גבוה יותר. את ההכרעה לכן יברא, אז את זה עשה הקדוש ברוך הוא מעל, כן, מעל למה שנראה בעולם. כלומר, כאן נמצאת ההכרעה, כוח ההכרעה של בריאתו של האדם, היא ניתנה לו מיד הבורא, וזה לא נמצא, זאת אומרת, זה לא נמצא בשיקול של הפמליה של מעל. אז כך עיקר צורתו של האדם, בכל מה ששייך למערכת, למערכת המסודרת, למערכת שיש בה שני צדדים, יש בה מימינים ויש בה מסמילים, יש בה פמליה של מעלה ויש בה דין, ודין יש בו קטגור ויש בו סנגור, ויש פנים לכאן ויש פנים לכאן, וכל אלה, כל זה נמצא באדם, כל הצדדים כולם נמצאים באדם, והאדם לא מוכרם מצד זה, הוא לא מוכרם מצד זה, הוא נתוק בשיקול תמיד. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ואמר, עד שאתם מתדיינים כבר נעשה אדם. זאת אומרת, האדם נעשה עם כוח הכרעה, עם כל הספקות האלה שמוצאים. אבל כוח ההכרעה שניתן בו, זה לא כוח ההכרעה של אותם כוחות שהם שוקלים, אם כן, אם לא, כן יברא או אל יברא. זהו, זהו וזהו בלבד, יום הדין של ראש השנה. זהו ורק זהו, יום הדין של ראש השנה. כן ייברא ואל ייברא, כן ייברא ואל ייברא, והדבר הוא בשיקור. הדבר הוא בשיקור. מתוך הדברים האלה עצמם מוכח שלולי שכביכול בורא העולם היה נותן בו את כוח ההכרעה הזה, אז הוא באמת לא היה נברא. דהיינו, אדם שאין בו כוח הכרעה לצד כן יברא, מי שאין לו את ההכרעה הזאת, הוא לא יכול להיות נכתב בספר החיים. לא יכול להיות נכתב בספרם של צדיקים. להיות נכתב בספרם של צדיקים יכול רק זה, רק זה, שיש בו הכרעה על הכן ייברא. כך הייתה, כך נראתה תחילת מעשיך, וכך זה נראה בזה היום תחילת מעשה. זה היום. זה היום תחילת מעשה. אותו תהליך, אותו עניין, אותו דבר, קורה לכל שנה ושנה מחדש. זה היום תחילת מעשה. נראית תחילת מעשיך. תחילת מעשיך הייתה מלכתחילה רק הכרעה לכיוון של כן יברא אפשרה את בריאת האדם. בלי ההכרעה הזאת אז האדם לא היה נברא. עכשיו כשאנחנו חוזרים לענייננו, תמיד כל שנה ושנה מחדש הדין חוזר, וכביכול בורא העולם נוהג כמו שהוא נהג, נמלך בפמליה של מעלה. אם פמליה של מעלה לא מביאה הכרעה, וכך זה המצב הזה, היא לא מביאה הכרעה. אין הכרעה. כשאין הכרעה אז אין בריאה. ההכרעה חייבת להיות כדי שתהיה בריאה. כדי שתיברא אותה בריאה, אז חייבת להיות הכרעה. זה לא ייתכן שישאר בשיקול מאוין. זאת אומרת, ספק אם הוא ראוי להיברא או לא ראוי להיברא. ספק כזה לא נברא. אין ספקה כלפי שמיים. כל בריאתו של אדם היא אך ורק מכוח זה שבורא העולם ברא אותו עם כל הספקות כולם, נטע בו כוח הכרעה גבוה יותר, מעבר, גדול ממלאכי השמיים, גדול מכל הפמליה של מעלה. שם נמצא כוח ההכרעה, וההכרעה שכן יתברר אדם. נחזור לאותו עניין שהתחלנו. מה עניינם? מה תועלתם? את מה פועלות 13 עמידות, 13 עמידות של רחמים? מה הם פועלות? אז הרי הדברים ברורים, זה כתוב במידות עצמן. אדם שמכל המערכות, מכל מערכות המשפט, מכל מערכות של דין, של משפט, אפילו משפט ברחמים שהם שייכים להנהגת העולם הרגילה, אז יש קורה שיש אדם או קבוצה או עם שלם שמאבדים את העתיד, אין להם קיום, אין להם המשך, אין להם המשך. דהיינו נגמר דינם חלילה לכליה. המידות האלה הן נותנות עתיד בזמן ש בכל המערכות האחרות העתיד הזה איננו. זה פירוש ערך אפיים, ערך אפיים. דהיינו, מעריך אף. מעריך אף פירושו שהוא נותן עוד משך עד שהאף הזה צריך להיות, עד שהוא יחול. במידת המשפט הרגילה, במידת הדין הרגילה, אותה מידה שבאה כביכול צועדת ההנהגה הקבועה, ההנהגה המסודרת, שנקראת בלשון חכמים הנהגת המשפט. אז אותה הנהגה קבועה, מסודרת, ההנהגה הזאת יש בה בהנהגה הזאת, יש לה גבול. עד כאן מגיעים רחמיו. מכאן ואילך, מי שעבר את הגבולות האלה, אז הוא כבר לא זוכה יותר לרחמים. מי שלא זוכה יותר לרחמים, פירוש הדבר, מי שאין לו רחמים יותר, אין לו מחר. אין לו עתיד. אין לו עתיד. המערב מגלה את מקום אחד. היום דרך אגב, היה יום השנה לפטירתו. המערב מגלה את מקום אחד, באחד מספריו. שהרחם נקראת כך משום שהיא זאת שנושאת בתוכה את העתיד. מידת הרחמים מאפשרת, נותנת עתיד. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. זהו הרחם שבתוכו נמצא העתיד. העתיד נמצא ברחם. אבל מי שמידת הרחמים אין בה די, אין די במידת הרחמים הרגילה, זהו, האדם הזה עבר את כל הגבולות ונידון, נגמר דינו. כאן באים 13 מידות ומעריכים אף. מעריכים אף זה הכוונה שהם נותנים עוד ערך, עוד מעריכים את ימיו, מעריכים את קיומו עד שיגיע העם. אפיים. זאת מידה, מידה ממידותיו יתברך. מה רעה, כמו שכתוב, מה רעה היא אומרת כך? שכל המידות האלה, כולם יחד, אז השם הכללי של המידות האלה, זה ערך אפיים. מה ראה משה רבינו? ערך אפיים ראה. ככה, מה אומרת? זאת אומרת, אלה הן מידות שנקראות המידות של ערך אפיים. דהיינו, כאן ניתן עתיד גם למי שהפסיד. בכל המערכות האחרות הפסיד את העתיד. אז הוא מקבל עתיד מפה, מהמידות האלה. המידות האלה נותנות עתיד חדש. אבל זה הרי דבר ברור, שמידת ערך אפיים לא חלה אלא באדם שיש איזשהו סיכוי כלשהו שיש למה להמתין, יש למה לחכות. אבל אם הדבר ברור, שאם אנחנו נחכה עוד, אז האדם הזה רק יוסיף חגונה. אז לשם מה לחכות? באמת שזה פסוק מפורש. ברמב"ם כתוב, הרמב"ם בתחילת פרק ג' בהלכות תשובה, כתוב ברמב"ם, אדם מתחיל ואומר שלכל אדם ואדם יש זכויות ועבירות. רוב זכויות עושות אדם לצדיק, רוב עבירות עושות אדם לרשע. מחצה למחצה, מחצה למחצה זה הכוונה, שיש תמיד סיכוי שווה, שהאדם הזה יש סיכוי שהוא יעשה כך ויעשה כך. שוב, זה לא חייב, צריך תמיד להבין שהשיקול הוא לא, הסיכוי הוא לא מה הוא בפועל יעשה. מה שהוא בפועל יעשה, אז הוא יעשה מה שהוא רגיל לעשות. המדובר הוא בינוני, זה הכוונה בכוח הבחירה שלו, אם הדבר יינתן אך ורק לבחירתו שלו באופן נקי. זאת אומרת, שום גורם חיצוני לא יתערב, הוא לא יתבייש מזה ולא יהיה לא נעים מזה, אלא הדבר יהיה נתון אך ורק לנקודת הבחירה שלו, הבחירה והבחירה בלבד, לנקודת הבחירה בלבד. אז יש אדם שיבחר בטוב בעצם בלי שום סיבה חיצונית, שום סיבה אלא הוא בוחר ב... האדם הזה רוצה בו. בוחר בטוב הוא, מי ש שיניחו אותו לבד, לבד לגמרי, אף אחד לא יראה, אף אחד לא ידע, אף אחד לא ידע. הוא נמצא לגמרי לגמרי לבד, עם עצמו בלבד. ויש לו אפשרות לעשות מעשים שלעולם לא ידע שום יצור אנושי, שום ילוד אישה. אף אחד מתוך העולם הזה לא ידע כלום מה הוא עשה. במה הוא נבחר? אם אז האדם הזה יבחר ב... הוא יבחר ב... לא בטוב, האדם הזה הוא מוגדר למעלה כרשע. הוא רשע. אף עוד מישהו יכול להיות צדיק יסוד עולם. קם כל בוקר בזמן לתפילה, ומתנהג כמו... אבל לא זה השיפור. לא זה השיפור. השיקול הוא תמיד איפה, באיזה מקום נמצאת נקודת הבחירה שלו. זאת אומרת, לאיזה צד הוא מוכרע מצד עצמו בעצם, שהוא, הוא בלבד, הוא, כך כביכול בורא העולם מסתכל על כל אחד ואחד. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון לבדם. איך אתה נראה כשאתה לבד לגמרי? במה תבחר? מה כוח ההכרעה שלך בעצמך? מה תעשה? ויש פיתוי, ויש, והדעת נותנת לא לשמוע על הפיתוי, ויש פיתוי. זאת אומרת, מקום בחירה. מה יהיה? ואין לי שום חשש, אני מקווה שזה נקי לגמרי, שום חשש. לכן את השיקול הזה לא יכול אף פעם בן אדם לשקול. בהמשך הדברים כתוב ברמב"ם, ושיקול זה אינו אלא לכל דעות בלבד. אין, אדם לא יכול לשקול את זה בשום פנים ואופן. זה דבר שלא ניתן בכלל לאדם. אדם לא יכול אף פעם להגיע לאותה נקודת אמת, פנימית באמת של אותו אדם. אבל שם באותו מקום, שם הוא נבדק. שם הוא נבדק ושם הוא נידון. אתה עצמך, אתה לבד, לבד. כמובן בורא העולם רואה אותך. בורא העולם רואה אותך, בורא העולם יודע את כל מעשיך, יודע את כל מחשבות ממך. אבל הפיתוי פיתוי גדול, ואף אחד לא ידע. והרי מחר אני חוזר בחזרה עליה. אני חוזר בחזרה למצב הישן. אז מה בסך הכל? האדם הזה נידום כרשע. רשע גם הוא. אבל מי שרוב, הרוב הגדול, הרוב המכריע של ימיו, וייתכן אפילו כל ימיו, עוברים עליו כצדיק גדול. לא זה השיקול. ושיקול זה אינו אלא לכל דעות. בינוני זה אדם ש בעשרה ניסיונות כאלה, אז יצא בסוף חמישה כנגד חמישה. זה נקרא בינוני. לפעמים הוא יכריע בטוב, לפעמים, ולפעמים לא. זה נקרא בינוני. בגמרא כתוב שרבא אמר על עצמו, כגון ענה בינוני. והרבה מקשים, כמו שידוע, ספרים נתחברו על זה. הרבה מרשים, רבא לא ידע אם הוא בינוני או לא בינוני, הוא לא יכול היה לדעת. עד כמה שהוא הצליח להגיע, מה הוא יעשה כשהוא יהיה לגמרי לגמרי, בלי שום אילוץ, שום אילוץ? זה עדיין קשה, אבל זה פשוטם של דבר, כגון ענה בינוני. בינוני זה הכוונה, יוצא מכאן שאפילו אדם שרוב הפעמים יכריע לטוב. אבל אם ייתכן שפעם אחת הוא יכריע לטוב, אז הוא בינוני. ושיקול זה אינו אלא לכל דעות. כל דעות הוא בלבד יודע לשקול את זה. הוא יודע איך עורכים את המצוות כנגד הדעות. דהיינו, מה הם המעשים שהם נובעים מתוך נקודת עצמו באמת של אותו אדם? זה יודע כל דעות. וכל דעות יודע אם יש איזושהי סיבה או איזשהו סיכוי לתת לאדם הזה ערך הפעם. בפסוק כתוב, הרמב"ם אומר, הכרעה של רוב הופכת אדם לרשע. הוא לומד את זה מפסוק. ויה השם כי רבה ראת האדם בארץ. כך כתוב. ולכן בורא העולם הביא את המבוא. אז הרמב"ם מפרש שפירוש המילים כי רבה ראת האדם בארץ, הכוונה היא לא כמות, אלא רבה זה הכוונה הכרעה, רבה כוח ההכרעה של רוב, כוח ההכרעה של רוב הכריע את הכף, רבה ראת האדם בארץ, הרע, צד הרע הכריע. אז אני שמעתי את זה פעם מהרב מבריסק, זיכרונו לברכה. אז הוא פירש, אם כן, מה ההמשך? בפסוק הרי כתוב, ירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. ובהמשך כתוב, בכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. מה ההמשך? שמה זה נפות? אז הוא אמר, זה כדי לסלק את האפשרות שמידת ערך הפיים תעזור. רבה ראת האדם בארץ, אבל הוא עדיין זכאי, מידת ערך הפיים יכולה להועיל. וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום, הוא הראה את זה בדברי הספורנו. שם בספורנו כתוב, וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום, ואין לקוות שישוב. אין לקוות שישוב. וכנראה לזה הוא התכוון, הספור. למדנו אם כן, שגם מי שהוכרע באמת, מוכרע לצד הרע, לגמרי. אפילו אם יש איזשהו סיכון שישתנה אצלו משהו, אז הוא עדיין זכאי לאותה מידה שנקראת ערך הפעם. כשאנחנו עומדים בראש השנה ואנחנו נידונים והדין הוא נורא והיום, ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום, הדין באמת נורא, זה דין קשה מאוד, זה עומק הדין, זה אחד הדברים שמכוסים מבני אדם. בשום פנים ואופן אי אפשר להגיע למיצוי עומק הדין, בשום אופן. כשעומדים ומסתכלים לאדם עד לעומק סוף נקודת ליבו, נקודת עצם עצמו, זאת חרדה, זאת חרדת אלוקים, זה נורא רעי. איפה אני? איפה אני באמת? נדמה לי שאני פה, נדמה לי שאני שטוע על כל גי מים. והדבר הוא באמת סתום, באמת נורא רעי. הדבר האחד ויחידי שמאפשר לנו איזשהו סיכוי זה לפחות לזכות לערך הפעם. אם הכתוב מגלה שרק רע כל היום מפקיע מערך הפעם, אז לפחות מזה צריכים להשתתף. צריך להיות, צריכה לבוא איזושהי מחשבה באמצע שהיא קוטעת את הרק רע כל היום. צריכים להיזכר אי פעם, אולי באמת, אולי משהו לא בסדר, אולי צריך לשנות משהו. זה הכרחי לזכות למידת ערך הפרט. חז"ל מגלים איך זוכים לערך הפרט. ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך. מידת הטוב ומידת הפורענות וחנותי את אשר אחון, באותה שעה הראה לו הקדוש ברוך הוא. כתוב במדרש בפרשת כי תישא, באותה שעה הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל האוצרות של מתן שכר שהן מתוקנים לצדיקים. את זה, את כל זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה כשהוא עלה לקבל תורה, והוא אומר האוצר הזה של מי הוא? ועונים לו של עושי מצוות. והאוצר הזה של מי הוא? של מגדלי יתומים. וכך כל אוצר ואוצר. ואחר כך ראה אוצר גדול באופן מיוחד, אמר האוצר הזה של מי הוא? שאל משה רבינו, האוצר הזה למי הוא שייך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שיש לו אני נותן לו מסחרו, ומי שאין לו אני עושה לו חינם ונותן לו מזה, שנאמר וחנותי את אשר אחון. וחנותי את אשר אחון למי שאני מבקש לחון, וכן וריחמתי את אשר הרחם. וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם. את זה הקדוש ברוך הוא נותן, אבל הוא נותן את זה אך ורק בתנאי. יש תנאי אחד, לזכות לזה צריך להיות מישהו שמשלו אין לו מאומה, שום דבר, כלום אין לו משלו. מי שיש לו איזושהי תביעה קטנה ביותר, איזה צד כלשהו של מגיע לי, האדם הזה מקבל בדיוק את מה שמגיע לו. אבל מי שבאמת אין לו כלום משלו, אז הוא זוכה למתנת כלום. דהיינו, זה סוד ולענבים תנחים. ענב, מדובר פה שוב על ענב באמת, ענב אמיתי. ענב אמיתי, הענבה האמיתית, עיקר עניינה לא מגיע לשום דבר. מי שלא מגיע לו מאומה, כלום, שום דבר, מי שעומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר אני יודע שלא מגיע לי, האדם הזה מוצא אחר, האדם הזה זוכה, מקבל מהאוצר הגדול של מתנת חינם. אנחנו עומדים ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, לנו בושת הפנים, פירוש, זה פירוש המושג, זה פירוש המילים. הדבר ידוע, מי שפתח אי פעם ספר איזה שהוא יודע את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה כולה כדי להיטיב לנברואים, אבל אי אפשר לשפוך על הנבראים טוב כזה שהם לא זכאים לו, הוא לא מגיע לה, משום שכל מי שמקבל טוב שלא מגיע לו, אז הדבר גורם לו אך ורק בושה. ואת הדבר הזה במקום להגדיל את קיומו, מקווץ את קיומו, מקטין את קיומו, עושה אותו לכאילו לא קיים, לכאילו תלוי ועומד. הלשון בדברי חכמנו זה כדי שלא תהיה בושת למקבלים. אז לכן הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה כזאת שהאדם חייב להרוויח את לחמו, אדם חייב לזכות, כדי שכל מה שהוא מקבל אז יהיה לו במשהו לשלם עבור. אבל מה יעשה אדם שנגמר דינו? נגמר דינו מתוך המסגרת הזאת של העולם, אז האדם הזה הוצא החוצה. נגמר דינו לכליה. ואם האדם הזה ימשיך להתקיים בכל זאת, אז הקיום הזה יהיה קיום מביש. זה קיום של בושה. זה קיום שלא מגיע לו. מה שמתחדש באותם 13 מידות של רחמים, שכל מי שמכיר בעובדה הוא באמת בוש, אז הוא מוצא חן. זאת אומרת, הוא זוכה כביכול לחינם של בריאה חדשה. אותה בושת שהיא הייתה סיבה שלא יהיה אדם בעולם שחי, נמצא, קיים בלי להרוויח, בלי לזכות, אז באותם 13 מידות מי שהוא בוש, מי שהוא באמת בוש, מכיר בעובדה, בוש זה הכוונה שאני מכיר בעובדה שלא מגיע לי מאומה, אני מכיר בעובדה שאני חי אבל זה לא מגיע לי, זה נקרא בו. זה לא מגיע לי. אלוקיי, כשעזרא הסופר אומר אלוקיי בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פנה אליך, הלשון הזאת עצמה, זאת הלשון שנאמרת, הלשון הזאת עצמה היא הלשון שנאמרה על מי שזוכה, מי שהיה מקבל טובה בלי לזכות. הלשון ש מביאים לדבר הזה, זה מה שכתוב בירושלמי בעולם, בהית להסתכו לידעתי, דהיינו הוא בוש להרים אליו את פניו. כל מי שאוכל משל חברו בלי שהדבר הזה יגיע לו בכלל, בלי שום סיבה, רק מישהו נותן לו רק בחסדו, רק בטובו, הוא לגמרי תלוי בו, ורק הוא תלוי כל כולו רק ברצונו הטוב שאותו נותן, אז הוא מתבייש להסתכל בפניו. בית להסתכולי ואת. אלו הם דברי עזרא הסופר, בושתי ונכלמתי להרים אלוקי פנה אלה. זה הדבר. זה הדבר. אם אנחנו רוצים לזכות לאותם 13 מידות של רחם, אם באמת רוצים לזכות לאותם 13 מידות, אז הדבר היחידי שמאפשר לנו להשתייך לאותם מידות, דהיינו לזכות לאותו אוצר גדול של מתנת חינם שניתן למישהו שיודע בוודאות עד לעמקי נשמתו שלא מגיע לו דבר, הוא לא זכאי לכלום, למאומה. זה מה שרצינו לבאר. שוב, אנחנו צריכים מאוד מאוד להשתדל שנהיה באיזה אופן שהוא יכולים לזכות בדין. אבל זה רחוק, זה קשה. אנחנו יודעים היטב שהסיכוי היותר קרוב שלנו, המקום שאליו אנחנו צריכים להימלט, זה לפחות לזכות בערך הפעם. לזכות באותם 13 מידות שגם בהן צריכים לזכות. האופן איך זוכים בהן זה על ידי העמידה לפניו וההכרה הברורה. לא מגיע לכלום. לא מגיע לי, שום דבר לא מגיע לי. אני בוש בעצם העובדה שאני חי. בית לי, שתקו לי באפה. פירוש המילים, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, משום שהתפילה הזאת היא תפילה, כמו שאמרנו מהלבות, התפילה הזאת היא כולה תפילה של י"ג מידות. זה עניינה של התפילה שאנחנו פותחים כדי, פותחים להיכנס לתפילה הזאת. אז הפתיחה היא לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. כך, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וכרשים דפקנו לזה. רק בצורה כזאת אנחנו יכולים לפתוח ולהיכנס להתפלל את 13 המידות. התפילה של 13 המידות, רק כך, זה הדבר, זהו השער שפותח. לנו בושת הפנים, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך. שום דבר, אין לנו שום צד זכות, שום צד מגיע. מגיע לנו, שום דבר. מה שיש לנו כן, זה בושת פנים. ולעמוד ולדפוק בדלת כדלים וחרשים שמבקשים מתנת חינם. לא מגיע לנו. אם יזרקו אותנו לא תהיה לנו שום טענה, ישליחו אותנו החוצה, אין לנו שום זכות, אין לנו שום פתחון, שום טענה אין לנו. כדלים וחרשים דפקנו בדלת. מי שבאמת עומד בצורה כזו זוכה לאותה מתנת חינם.
שוב אני חוזר, ודאי שמן הראוי לנו להתאמץ בכל הכל להגיע לפחות לנקודה כלשהי של צד הכרעה בעומק עומק הלב, באמת להגיע לאותה נקודה שהיא בנקודת הרצון האמיתית שלה, ולנקות אותה, להטות אותה אפילו במשהו לצד הטוב. זה בוודאי. אבל כדי לזכות לפחות במידת ערך הפעם, אז מה שאנחנו צריכים בהחלט, זאת אומרת, זהו, זה ממש במוחלט. כאן, כאן אין שום פתחון פה. ההכרה, התפיסה, ההכרה הברורה, אבל באמת, עד לעומק הגדול ביותר. ההכרה הברורה, שבעצם, אין לנו יותר מאשר בושת פנים. באמת לא מגיע לנו שום דבר. מתנהגים איתנו בהחלט. אדם שתופס היטב שמתנהגים איתו באופן היפה ביותר, הנעלה ביותר, והוא פעם אחרי פעם בועט מיצר, עושה צרות צרורות למי שמתאים, ובלי הפסד, באופן קבוע. ברגע שהדבר הזה נתפס בתודעה, אז האדם נהיה מבויש עד כדי שהוא היה רוצה באמת לקבור את עצמו באדם. מי שמגיע למשהו של הרגשה כזאת, יזכה בוודאי למתנת חינם. זה מה שרצינו לבאר היום, כהקדמה לתפילת הסליחות, שתקנו לנו, וזה הרבה 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 יותר רציני ממה שאנחנו מעלים על הדעת. יש כאן, מונחת כאן תקנת תפילה חדשה. זה לא שאומרים כמה פרקי תהילים, או כמה פיוטים, או כמה... יש כאן פשוט, תכנו לנו עוד תפילה. עוד תפילה בימים האלה, עוד תפילה. חוץ מסדר התפילות הקבוע, יש דין נוסף של תפילה בעת צרה. זאת פרשת תפילה חדשה. זאת נקראת תפילת תענית. זאת פרשה חדשה של תפילה. תפילה בעת צרה, וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצער הצורר. אז כתוב, והראותם בחצותו, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם אויביכם. מתריעים על צרה כזאת, מתריעים על חרב, מתריעים על דבר. חרב כי יבוא, שידפון ירקון, כמו שכתוב בתפילת שלמה. כל דבר שיבוא, כל מה שלא יגיע, כל איזה צער, אז יש דין להתריע. כאן תגנו תפילה חדשה שהיא לא מהסדר הקבוע של התפילה, אלא כאן כל כלל ישראל נמצא בעת צרה. אנחנו נמצאים בצרה. אנחנו נמצאים במצב שקמים עלינו לכלותינו. יש המון שטוענים אל יברא. מה
ואנחנו עומדים בשיקול, בדין קשה מאוד. שאת צרה כזו, באמת שאת צרה. הסכנה היא הרבה יותר גדולה מכל הסכנות. מסכנות דבר, חרב, רעב, כל מיני שידפון וירקות. זאת סכנה הרבה יותר ממשית, זה הרבה יותר קרובה. וחייבים להתפלל, חוץ מסדר התפילות הקבוע, שהוא מדין תפילות הקבועה שתקנו חכמים. אלה התפילות הקבועות. כאן יש תפילה מיוחדת שנתקנה. בעת צרה, זו תפילה מיוחדת. ומתחדש כאן סדר תפילה מיוחדת. אלו הדברים שרצינו להקדים. לפני שאנחנו הולכים לומר סליחות, בעזרת השם מוצאי שבת. השם יעזור לנו, שנצליח גם לזכות בדין וגם לפחות לזכות להיחלץ מאותו רק רע כל היום, כדי שלפחות נזכה לאותה מידת ערך הפעם, שנזכה לקבל משהו מאותו אוצר גדול של מתנת חינם שניתן רק למי שיודע בוודאות גמורה שלא מגיע לו מאומה, כלום לא מגיע לו. למי שאין לו מי שלו, אני עושה עמו חינם. הדאו דכתיב, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר אחון.